טוב, שלום לכולם. הנושא שלנו היום לגבי פטירת אהרון הכהן בראש חודש אב, אבל נסתעף לעוד נושאים אחרים שקשורים לכותרת. פרשת מסעה מסכמת בעצם את כל המסעות שעם ישראל עברו. כמה מסעות הם עברו? 42 מסעות, עד שבסופו של דבר הגיעו לארץ ישראל. וכל אדם יש לו מסעות בחיים. מסעות, חניות, בחסידות מדברים הרבה על הנקודה הזאת של הנפילות וההתקדמות. חלק מהמסעות, התורה מרחיבה בהם קצת. רוב המסעות כתוב, ויסעו מפה ויחנו פה, אבל חלק מהמסעות, התורה קצת מרחיבה. אחד המסעות שהתורה קצת מרחיבה עליהם, זה הפסוקים שנקרא אותם במקום מספר אחד, ויסעו מקדש, ויחנו באור ההר בקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי אדוני, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש, ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו באור ההר. ואז, וישמע כנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב, בארץ כנען, בבוא בני ישראל. אנחנו נשאל כמה שאלות על הנושא הזה. שאלה ראשונה, מצוין תאריך מותו של אהרון, מה שלא מצוין בתורה, בנביאים כתובים לא בדקתי, אבל בתורה לא מוזכר אצל אף אחד יום פטירתו. לא אצל אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא שרה, לא רחל, לא לאה, לא רבקה, לא משה ולא דוד, לא מוזכר. אצל אהרון מוזכר שהוא נפטר מתי? ראש חודש אב. מתי זה? יום שישי הקרוב. אהרון מוזכר שהוא נפטר בראש חודש אב. האם שזה משמעות? נראה בהמשך. ואז כתוב, וישמע כנעני מלך ערד, מה קשור בין פטירת אהרון לבין שמיעת הכנעני. פרשת חוקת, שבו מתואר פטירתו של אהרון, אז כתוב שאחרי שאהרון נפטר, הכנעני נלחם עם ישראל. האם יש קשר? נראה בהמשך. כתוב שאהרון מת על פי השם. מה זה על פי השם? רש"י אומר מיתת נשיקה. ולומדים חז"ל שגם מרים וגם משה נפטרו מיתת נשיקה. מה זה מיתת נשיקה? הגמרא אומרת, זה המיתה הכי נוחה לאדם למות בה. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת ברכות, יש ארבעה דברים שהאדם צריך להתפלל עליהם. אחד מהם זה איך למות. הגמרא אומרת במסכת ברכות, איך למות. יש מיתת נשיקה, זה המיתה הכי נוחה. חז"ל מתארים, זה כמו שאתה מוציא שערה מכוס חלב. מרגישים? לא. לעומת מיטת אסכרה, שזו המיטה הכי קשה, כמו להוציא צמר שסבוך בתוך קוצים. קשה מאוד. יש מיטות קשות, יש מיטות קלות. מיטת נשיקה זו המיטה הכי מיוחדת. שזכה בה אהרון, גם משה וגם מרים, להיפטר. כשאהרון נפטר, היה אבל גדול לכל עם ישראל. בפרשת חוקת כתוב שאהרון נפטר, מי בכה אותו? כולם, כל עם ישראל. רש"י אומר, גם גברים, גם נשים, כולם בכו אותו. כמה זמן זוכים? 30 יום. תקופה ארוכה מאוד, ארוכה. אני רוצה, עיקר השיעור יעסוק בתוך מאמר של הרבי מלובביץ' זצ"ל, על הנושא הזה של פטירת אהרון בראש חודש אב. אני אגיד מה שהוא אומר בעל פה. אומר רבי מלובביץ', פטירה של צדיק ביום מסוים זה לא סתם. ואם התורה ציינה את פטירת אהרון בראש חודש אב, כנראה שיש קשר בין אהרון לבין חודש אב. אנחנו עוד מעט נתחיל חודש אב, וכידוע משנכנס אב ממעטים בשמחה. מה הפשט? כשנכנס אבא לבית, פחות שמחים, נכון, הילדים? נכנס אב, ממעטים בשמחה. אמא נכנסת, אין בעיה, אבל כשנכנס אב, אבל זה לא. הפשט, נכנס ראש חודש אב, פחות שמחה. לא כתוב אין שמחה, ממעטים בשמחה. כי שמחה צריכה להיות תמיד, אבל הרב קוק זצ"ל, קראתי איך שהגיע ימי המצרים, ראו על הפנים שלו. כי הפנים שלנו זה מה שמתחולל בפנים. והרב קוק חש את החורבן. אנחנו לצערנו הרב לא חשים כל כך את החורבן, רובנו. למה לא חשים? כי זה רחוק. לפני הרבה מאוד שנים. אנחנו יודעים מה איבדנו, יודעים מה זה בית המקדש. אנחנו מפריע לנו דברים שחיים ביום יום. חסר לאנשים, אנשים רווקים, קשה להם. נשואים לילדים, עם ילדים בעוד בזוגיות, אין דירות, מחירי הקודש עולים, כל מיני דברים שהיו, מפריע לנו דברים יותר שאנחנו חשים אותם. בית מקדש, דבר רחוק. אבל הרב קוק, בין המצרים, איך שנכנס, ראו לפנים שלו. פנים אחרות, כמובן, אסור להיות בעצבות, זה לא קשור לעצבות, אבל זה יותר רצינות. ואהרון הכהן נפטר בראש חודש אב. רבי מובביץ' יש פה עניין גדול מאוד. כן? הוא היחידי שמוזכר, הרבי אומר, יום פטירתו בתורה. אין אח ורע לזה. מה הנקודה של אהרון? אהרון כידוע היה האח השני אצל משפחת אמרם. אמרם התחתן עם יוכבד, כן, שהייתה דודתו, שלפני מתן תורה היה, הוא עשה את זה, כי אסור, אסור עם דודה להתחתן, זה היה גילוי עריות. אבל לפני מתן תורה, מסביר נפש החיים, שאם הקדושים ראו שיצא מזה דברים טובים, אז הרשו לעצמם לעבור גם לאיסורי תורה. התחתן עם דודתו אמרם, ושלושה ילדים נולדו. מרים, אהרון ומשה. כשמשה נולד אהרון היה בן כמה?
שלוש.
מרים הייתה בת כמה? חמש. הייתה גדולה מהם בחמש שנים, ממשה, ומאהרון בשנתיים. ואהרון היה אח הבכור של משה רבנו. לעתיד, לימים, הוא יבחר להיות הכהן הגדול, ומאז רק זרעו יכול להיות כהנים. ובעם ישראל נוצר מצב כהנים, לוויים וישראלים, שכהנים זה נחשב יותר מבחינה פנימית, מבחינה קדושתית. ואהרון זה הסמל של הכהן הגדול, הצדיק, היקר. גמרא מסכת תענית אומרת שלושה פרנסים היו לעם ישראל, מנהיגים. אהרון, משה ומרים. כל אחד מהמנהיגים בזכותו הגיע משהו. מה הגיע בזכותה של מרים? באר. באר מרים. איפה הבאר נמצאת היום? אומרים, יש השתקעה בכנרת. הרבה נוערים לכנרת היום, כן? אבל סיבות לא יודע לראות את הבאר, אבל בכל מקרה, באר מרים מיוחדת. בזכות מרים היה מים לעם ישראל. מתה מרים, נגמרה באר, חזרה בזכות משה ואהרון. הגמרא אומרת, עם ישראל התלונן, לא היה מים לעדה, התפללו, משה יקע בסלע, חזרה הבאר. בזכות משה ואהרון חזרה הבאר. מת אהרון, פסקו ענני הכבוד. מה ענני הכבוד? כמה ענני כבוד היו? שבעה. ארבע רוחות השמיים, אחד מלמעלה להגן עליהם מכל מיני חיצים, מכל מיני מחום, אחד למטה, שילכו ככה בנוח על האדמה, ואחד מלפנים, שהוא מיישר להם את הדרך. אם היה פתאום אר גדול, עמוד ענן היה מיישר אותו. ענני הכבוד הגיעו בזכותו של אהרון. מה הגיע בזכותו של משה?
אמן.
אמן זה היה האוכל השמימי שהגיע יום יום. אומר רבי מואביץ', מה ההבדל בין אמן, שקיבלו כל יום, אספו מהמדבר, לבין המים, לבין ענני הכבוד. אמר מובביץ' דבר נפלא. אורחתו, אדוני, אלוהינו, מלאך העולם, שהכון יהיה דברו. אומר הרבי מובביץ' דבר נפלא. המן, כולם קיבלו כל יום עומר לגולגולת. מדוד, כל אחד קיבל כמות של עומר, לפי משפחה, לפי ילד במשפחה, כלומר אם יש לאבא 20 ילדים, לקח 22 עומרים לילדים, לא ולאשתו. עומר לגולגולת, כל אחד קיבל כמות מסוימת. מים, כל אחד לקח כמה שהוא רוצה, הבאר התפשטה בכל המחנה, וכל אחד לקח כמה שהוא רוצה. העננים לעומת זאת, מה השוני שלהם? זה לא היה פרטי. העננים מקיפים את כולם באופן שווה. המן אומר לגולגול כל אחד כמות מסוימת, המים כל אחד כמה שהוא רצה, ענני הכבוד הקיפו את כולם בשווה. איזה רעיון יש פה? רעיון של מה? של? שלום. מה עוד? אהבה וכלליות, מצוין, אחדות. מקיף את כולם בשווה. זה לא פרטי. ואהרון היה הכוח המאחד, הגדול ביותר של עם ישראל. דרך אגב, שכחנו להזכיר, כתוב שהוא נקבר אהרון מול ארץ אדום. למה התורה מציינת שאהרון נקבר מול ארץ אדום? אומר האדמור מזביצה, רבו של רבי צדוק הכהן מלובלין, יסוד גדול. גם משה נקבר מול בית פאור. למה להזכיר? משה נקבר מול בית פאור, בית פאור זה עניין של זנות. זנות, שבנות מואב ובמדיין החטיאו את עם ישראל, ומשה מכפר על האבון של פאור, של הזנות. למה דווקא משה? כי משה היה קדוש מאוד בעניין הזה. אפילו מאשתו הוא פרש. אפילו מאשתו אחרי מתן תורה, משה רבנו פרש. עניין של הקדושה שלו הייתה עילאית. מה היה של אהרון? אהרון, המשנה אומרת, הווה מתלמידיו של, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות, קרן התורה. דרך אגב, הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, לא כתוב אוהב את הבריות על מנת לקרב לתורה, הבנתם? אלא אוהב את הבריות הוא מקרבן לתורה, הבדל גדול. אם אני אוהב את הבריות על מנת לקרב אותם לתורה, אני אוהב אותו כדי שיחזור בתשובה. אני באמת אוהב אותו? אני אוהב, אבל לא לגמרי. כי אני אוהב אותו בגלל רצון שהוא יתקרב. אבל אומר עצמד, אוהב את הבריות נטו. תאהב אותם נטו, מתוך כך תקרבו לתורה. שתי דברים, אתה צריך לאהוב כל ישראל, בלי קשר כרגע, האם הוא שני דרכו או לא שני דרכו. אהרון הכהן הוא הסמל של אהבת שלום ברדיפת שלום. מה זה אהבת שלום? אומר, אמר על אהבת שלום, אני עצמי לא רב עם אנשים, אבל רודף שלום, אני משתדל לעשות שלום בין אנשים. אם אני רואה מחלוקת, אני אעשה הכל כדי לפתור את המחלוקת. הוא רודף שלום, כמו רודף חסד. אברהם, הוא מחפש חסד. ראה, אבינו, אחרי ברית מילה, לא מרגיש טוב, חולה. והוא מחפש אורחים. אברהם, זה אך טוב החסד, דרדפוני כל ימי חיי. הוא רודף אחרי, ככה אהרון. מחפש איפה לעשות שלום. אומר האדמור מזביצה, לא סתם אהרון נקבר מול ארץ אדום. למה? אדום המידה שלהם זה רצח. כתוב במדרש שבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה לעם ישראל, לפני כן הוא שלח שליחים לאומות העולם. אמר לי בני אדום, בני עשיו, רוצים את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא, תרצח. אמרו לו, הרקת אותנו, הרקת, כן? אנחנו חיים מעלו, תרצח. בני עשיו, אדום זה רצח. ואהרון הכהן זה חסד, זה אנטי רצח, זה אהבה, זה שלום. לכן הוא קבור מול ארץ אדום. אדום זה מבטא את האלימות, ואהרון לא סתם קבור, כי הוא התיקון של יצר האלימות. בתור כהן גדול שחיפר על עם ישראל, בתור אדם שעושה חסד. ממשיך הרבי ואומר, מה העניין באמת של אהבה? ומה העניין של שלום? המדרש אומר שאהרון אבינו, אהרון הכהן היה משנה מפני השלום. מה הכוונה? הוא היה משנה מפני השלום. כמו משקר. מה למשל? היה רואה זוגות רבים ביניהם, מסוכסכים. הגבר יצא מהבית, האישה העיפה אותו, רואה אותו כזה עצוב, אומר לו, מה קרה אחי? מספר לו, אתה שאל איזו אישה, מחשפה כזאת קיבלתי, סליקה אותי מהבית. טוב, נכנס אל האישה, אומר לאישה, וואו, בעלך מה זה מתגעגע אלייך? הוא לא סובל אותה. אבל ככה אהרון אמר לאישה. בעלך רוצה לחזור אלייך. ואז הוא חוזר אליו, והיא שונאת את הגט, תצבנה על בעלה, חוזר בחזרה לבעל, אומר כמה אשתך מתגעגעת אליך, כמה היא רוצה. הוא היה משנה, הוא לא אומר את האמת. וככה היה גורם לזוגות לחזור אחד אל השני. המדרש מספר שבזכות שאהרון החזיר הרבה זוגות אחד לשני, קיים שלום בית, נולדו הרבה ילדים, איך קראו להם? אהרון. 80,000 אהרון היו, לא כהנים. משבט זבולון, משבט נפתלי, מכל השבטים. כן, אהרון היה טוב בשלום בית, הוא היה מוכן לשקר מפני השלום. וגם בסכסוכים בין אדם לחברו. הוא היה, כל אחד אומר כמה החבר מתגעגע עליך, זה לא נכון. אבל ככה היה מצליח להשכין שלום. מותר לעשות דבר כזה או אסור? מותר או אסור? מותר. כתוב, משנים מפני השלום. סיפרתי פעם סיפור מדהים. הרב עבדיה נשאל שאלה מדהימה. זה מופיע בשו"ת יביע עומר חלק ח' יורד דעה סימן למד ב'. מופיע שאלה מעניינת שהרב עבדיה נשאל על בחורה אחת שבעברה עשתה הפלה. נכנסה להיריון ועשתה הפלה, חזרה בתשובה, התחתנה עם בחור אברך, ולא סיפרה לו כלום. לא סיפרה לו כלום, ואז נכנסה להיריון, ונולד בן, תינוק, ברית מילה, אחרי חודש אמורים לעשות פדיון הבן. אבל לא אמורים לעשות. למה? הייתה הפלה. בגלל שאישה עשתה הפלה, הראשון שיצא לה מהרחם, נקרא פטר רחם, הוא נחשב הבכור. אז עכשיו הבן שנולד לה בנישואים לא נחשב בכור. אז מה עושים? אם היא תספר לבעלה על העבר, יכול להיות שלום בית. איך לא סיפרת לי וזה... אם היא, היא לא תספר, אם היא תספר, שלום בית. אם היא לא תספר, שתי ברכות לבטלה. על פילון, לפלוט הבן, על פילון הבן, ושהחיינו וקיימנו, שתי ברכות לבטלה. שאלו את הרב עובדיה. מי שמכיר את הרב עובדיה יודע כמה ברכה לבטלה זה אצלו ממש. אצל הרב עובדיה זה איסור חמור מאוד. הרב עובדיה נוקט שאיסור ברכה לבטלה זה התורה, מהתורה. זה איסור דאורייתא. אתה לא עובר איסור דרבנן, אתה עובר איסור דאורייתא. לא תישא את שם השם החדשיו, לפי הרב עובדיה. ואומר הרב עובדיה, מביא תשובה ארוכה, בסוף הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא הסכים שעושים אישה שחשדו בה שהיא בגדה לבעלה, אז עושים טקס של אישה סוטה כידוע, ומוחקים פסוקים עם שם השם במים, כדי לברר שהאישה בסוף לא עשתה כלום, שתחזור לבעלה בשלום. אומר הרב עובדיה, כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, אפילו שמו של הקדוש ברוך הוא נמחק על המים. לכן הוא אמר לה, אל תספרי לבעלך כלום. ששתי ברכות יהיו לבטלה, העיקר שלום בית. יש לך ערכים של שלום מול אמת, השלום גובר. תשימו לב ביהדות כמה פעמים מסיימים בשלום. ברכת המזון עושה שלום. תפילת 18 שים שלום, ואחר כך עוד פעם עושה שלום. ברכת המזון, קדיש, עושה שלום. ברכת כהנים וישם לך שלום. יהודי פורש יהודי בשבת, שבת, שלום. פורש אותו ביום רגיל, מה אומר לו? שלום עליכם. כל שלום, שלום, שלום. המשניות מסיימות הש"ס, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק בעולם, אלא שלום, אתה רואה שלום. אבל מה קורה ששלום ואמת מתנגשים ביניהם? מי גובר? יש לך שלום מול אמת, מה אתה עושה? צריך לדעת שההכרעה, שברוב המקרים השלום גובר. משה זה אמת. משה אמת ותורתו אמת. יקוב הדין את הער. יש אמת, אתה לא סוטה מהאמת שלך. יש אמת, 2 + 2 = 4. תפילין מרובעות. לא בא לתפילין עגולות. אין דבר כזה. תפילין הן מרובעות, זה האמת. התורה היא אמת. אבל מציאות לפעמים, יש מצבים מורכבים. אם אתה תיקח את האמת, אתה פוגע בערכים אחרים. אז סיפור על הרב אורבך זצ"ל, סיפור מדהים, על אחד שם חסיד, משפחה חסידית, לא זו זה חסידות, והוא צריך להתקלקל. הלך עם חבר'ה פחות מהחסידות, וכבר הוריד את בגדי החסידות שלו, ולבש בגדים פשוטים. כמוכם, כמוני, כן, בגדים פשוטים. סתובב עם חבר'ה, לא עם הבגדים של החסידות. טוב, עבר הזמן, הבחור שלו צריך להתחתן. מי תסתכל עליו עם בגדים... חזר לבגדים של החסידות, היה כמו חסיד, מצא בחורה מצוינת, התחתנו. אחרי כמה זמן, הוא רוצה לחזור לשטריימל. יודעים מה זה שטריימל? אה? הכובע שלה הזה, כן? כובע כזה, צר, לכובע. אמר נעשה הפתעה לאשתי, קנה ב-2,000 שקלים שטרמל שטרמל, הגיע הביתה, נכנס, דופק בדלת, היא רואה אותו עם השטרמל, חוטפת שבץ. לא זיהתה אותו, מי זה? מה את? אבל אני לא רוצה שום שטרמל. בשבילך אני עושה, אני רוצה שטרמל. לא הייתה מוכנה, התחתנתי איתך על דעת זה, שאין לך שטרמל. פתאום הופיע לה עם הכובע הזה, סכסוך. מה עושים? מה עושים? הוא רוצה שטריימל, היא לא רוצה שטריימל. מה עושים? הולכים לרב. לא סתם לרב, לרב שלמה זלמן אורבך זצ"ל. מי שהכיר אותו, זכיתי להיות בהלוויה שלו, כיתה י"ב הייתי. זו הייתה הלוויה הכי גדולה עד שהרב עובדיה נפטר. היו בה 300 ומשהו אלף, כן? כולם הגיעו אליו, כיבדו אותו כולם, כל הציבור, צדיק יסוד עולם. בא אליו הבחור עם הסיפור שלו, קייתי שטריימל, השקעתי בו הרבה כסף, ואשתי, זה מה שהיא אומרת לי. אמר לו הרב אורבך, תקשיב, אשתך התחתנה איתך, על דעת זה שאין לך שטריימל. מה, כאילו, תחסי תודקת. אבל מה נעשה עם השטריימל? יש לי פתרון. אני השטריימל שלי, אומר לו הרב אורבך, כבר זקן, ישן, נקרא עוד שנייה. בוא נעשה עסקה, או אשם לך על השטריימל, תביא לי, מוכן? הוא שמח. הביא לו הרב אורבך, יצא, הביא לו 2,000 שקלים, סיפור אמיתי. קנה את השטריימל וחזר השלום בית, ברוך השם. טוב, שבת הראשונה, הרב שלמה זלמן אורבך יוצא עם השטריימל לבית הכנסת. שבת הוא יצא עם השטריימל, כן? שם אותו עלה. אבל שהרב אורבך היה צנום, והוא היה גדול. אז הכובע נכנס לו לתוך ככה. מה עושים? ככה הלך איתו. כשהוא חזר בית הכנסת, אמרו למשפחה, אבא, כאילו, בסדר, הבנו, שקויך, אבל תחזור עם השטריימל הישן, למה אתה לא מביא את השטריימל הזה? אמר להם הרב אורבך, שטרמל שתעשה שלום בית בין איש לאשתו, ראו שלבש אותו כל יום, ולא רק, אלא שאפילו הקבר איתו בקבר. עד כדי כך, בקבר כך. שלום בית. כמה זה חשוב, ולמה אני אומר את זה? ממשיך רבי לובביץ' ואומר, מה הסוד של אהרון? אהרון היה לו סוד של אחדות, לאחד. אומר ספר התניא, בפרק ל"ב המפורסם שלו, פרק חובה, לב התניא, פרק ל"ב. שאנחנו בעומק אחים, כל עם ישראל, אחים. כל החילוק זה מהגופים. גוף שלך נראה ככה, גוף ככה, אבל בסוד הנשמה היא אחת. גם בזוגיות. גבר ואישה מתחתנים, הם נשמה אחת. הם נשמה אחת. כתוב בזוהר שהאדם לבד הוא חצי, רווק, ורווקה לבד היא חצי. רק חצי. יש שיר שיותר מחמיר מהזוהר. יש שיר שאומר, בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני... כלום, כלום. אבל זה מחמיר, כן, מספיק. הזוהר אומר, גבר הוא חצי, אישה חצי. מתחתנים, אחדות. אבל יש בעיות בזוגיות. למה? כי כל אחד חושב שהוא צודק. וכל אחד באמת מהמבט שלו חושב שהוא צודק. ויכול להיות שהוא צודק מהמבט שלו. אנחנו יודעים, בכל מערכות בחיים צריך לדעת שהשלום גובר על האמת. ואנשים לא מבינים את זה. מפרקים נישואים, מפרקים חברויות, שכנים, מפלגות, מפלגות. כל אחד חושב, אני הכי צודק. תכרחם על הדעה שלך, אבל להבין שלכל דעה יש מקום. אומר מרן הרב קוק זצ"ל, כתוב חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. חותמו של השם אמת, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. אומר הרב קוק, למה בחותמו כתוב אמת ובשמו כתוב שלום? אולי הפוך. אומר הרב קוק זצ"ל, מה ההבדל בין חותמת לשם? אני חותם חתימה בבת אחת, נכון? כל החתימה בבת אחת, חתמתי בבת אחת. לעומת זה, שמו של האדם כותבים בשלבים. כמו כן, למשל בנימין, בית, נון, יוד, מם, יוד, נון. לוקח זמן, זה בשלבים. אמת היא אחת. אין משחקים. אמת היא אחת. משה אמת ותורתו אמת, תורתנו אמת. לא, בוא נשמע דתות אחרות, לא. לא מזלזלים, אבל התורה שלנו היא אמת. האמת היא אחת, כמו חותמת זה מוחלט. אבל השלום לפעמים מגיע בשלבים. לוקח זמן. זה תהליך, כמו השמו של האדם, שם רושמים אותו בשלבים לאט לאט. זה לא בבת אחת, זה לא משהו מוחלט. למען השלום מוכנים לוותר על האמת. הרי הנביא זכריה, כששאלו אותו, תצא משלחת מבבל, אני חושב מתל אביב, היה עיר בבבל, קראו תל אביב, כן? יצא משלחת אחרי שהתחילו לבנות בית הקדש השני, שאלו את הנביא זכריה, האם להמשיך לצום את הצומות? כבר נבנה בית המקדש השני. הנביא אמר להם, צום הרביעי והחמישי והשביעי והעשירי יהיה לבית ישראל ששון שמחה, והאמת והשלום אהבו. אמת ושלום אהבו. אבל לפעמים, כמו שאמרנו, אמת ושלום מתנגשים, אבל תשובה, השלום גובר. אומר מרן הרב קוק, כתוב, פרוס עלינו סוכת שלומך. מה קשור סוכה ושלום? אומר הרב קוק, חז"ל, התורה מאוד הקלה בהלכות סוכה. מאוד הקלה בהלכות סוכה. לא צריך ארבע דפנות מלאות, מספיק שתיים וטפח, דופן עקומה, לבוד, מספיק. לא צריך יותר מדי משהו. אומר הרב קוק, השלום כל כך חשוב, גם אם הוא לא מושלם, כמו סוכה, לא הכל, גם אם הוא קצת. כי עדיף שלום חלקי, מאשר פירוק. בהרבה דברים. עשינו שלום עם מצרים וירדן. שלום אמיתי?
לא.
לא הכי נכון, אבל עדיף את זה מאשר לוחמה. מי שחווה מלחמת יום הכיפורים, יגיד לכם ודאות. איזה דיכאון היה בארץ. עדיף שלום חלקי מאשר לוחמה. אוקראינה ורוסיה, אוהבים אחת השנייה?
לא.
אבל עדיף שימשיכו לא לאהוב ולא אוהב. עכשיו מלחמה. מלחמה זה נורא. וגם בזוגיות. גם אם אין את האהבה שהייתה פעם, העיקר שיש, אוהבים אחד את השני, לא, לא הכי בשלמות, עדיף את זה מאשר פירוק, אנשים לא מבינים את זה. וגם בשכנים, לא מדברים לפעמים שכנים אחד עם השני, או בית הכנסת, בתוך הקהילה, שנים לא מדברים. כן, אבל אני חבר שלו, זה לא יחזור להיות מה שהיה. לא נורא שלא יחזור להיות מה שהיה, העיקר תהיו חברים ברמה כזאת מאשר סכסוך. כשיש לך התנגשות, בין אמת ושלום, בדרך כלל השלום יגבר. זאת אומרת, אותנו אהרון. אהרון שינה מפני השלום. למה? כי למען השלום זה ערך כל כך חשוב שנחיה בשלמות. לכן מותר. וזה מה שהרבי אומר, לומדים מאהרון. אהרון עלו את ענני הכבוד. ענני הכבוד שוחחו על כולם בשווה. אחדות. ואהרון אוהב שלום ורודב, אומר הרבי מובביץ', שמו של אהרון, א', ה', ר', נ'. לא, בלי ו'. תורה כתוב אהרון בלי ו'. א' ו-ה', אהבה. א' ו-ה', אהבה. ר', רבה. אהבה רבה. הייתה לו אהבה רבה. נ' סופית. נ' שיוצאת מן השורה. כל האותיות בשורה, נ' קצת למטה. היה לו כוח לאהוב גם את הפחותים למטה. גם את אלה... נמצאים בעוד תחתונות. זה הכוח של אהרון. דרך אגב, המצווה, אני חושב, היחידה. שאהבה זה חלק קריטי מהמצווה. איזה מצווה הזאת? ברכת? ברכת? כהנים. אם אתה עכשיו מניח תפילין בלי אהבה, אתה על ידי חובה? כן. נכון? אם קבעת מזוזה בלי אהבה, אתה על ידי חובה? כל המצוות, אהבה זה לא חלק קריטי מהמצווה. יש רק מצווה אחת כנראה שאם אתה לא אוהב, לא קיימת. ברכת כהנים. חמי, זכרונו לברכה, היה כהן, הוא אמר לילדים שלו, אם יש לכם סכסוך עם אחד מהבית כנסת, שתי אפשרויות יש. או לצאת מהבית כנסת, אפשר לברך, אסור. או לסלוח בלב שלם.
להלכה, לא?
להלכה, כן. כהנים יש להם כוח של אהבה. אהבה, אה? איך? כן, 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 אותו דבר, נכון? נכון? כהנים יש להם כוח של אהבה, זה אהרון הכהן. דרך אגב, גם הפרשה מוזכר עוד משהו מדהים. מי שרצח בשוגג, מה זה רצח בשוגג? לא בכוונה. מעניין, מי שעקף פס לבן והרג. הוא גולה לעיר מקלט או לא גולה? כנראה שלא. צריך לבדוק, כי זה לא, הוא לא התכוון, אבל זה פשע. מה זה שוגג? בשוגג, יש מצבים שאם אדם הרג בשוגג, הוא גולה לעיר מקלט. עד מתי הוא גולה לעיר מקלט? עד שכהן הגדול מת. מה הקשר? דבר מדהים. זה סוד גדול מאוד. גדול מאוד. תבינו כמה יש מושג שנקרא סוד אחדות הנשמות. נסביר הפשט ואחר כך מה שהרב כותב. בפשט, אם המחנכים של עם ישראל לא בסדר, מחנכים בכיתה, ההורים, מה אתה מצפה מהילד? כן, מה מצפה מהילד? אם המחנכים, הנביא גואר, זה הפטרה שנקרא אותה השבת נראה לי? לא זוכר, אולי? ותופסי התורה לא ידעוני. אם תופסי התורה, הרבנים, הקשר שלהם השם לא טוב, מה אתה מצפה מהמון העם? ככל שאדם יותר במעלה, מצפים ממנו ליותר. אם ראשי ממשלות ושרים לא מתנהגים יפה, מה אתה מצפה? אם הרבנים לא מתנהגים יפה, מה אתה מצפה מהעם? אם ההורים לא בסדר, אתה מצפה שילדים ילכו בדרך טובה. המחנכים, כלומר יש קשר בין ההנהגה לבין העם. מי האדם הכי קדוש בעם ישראל? הכהן הגדול. תמיד בדורות הכהן הגדול היווה את השיא של עם ישראל, גם כהן וגם גדול. קו החומר אהרון. אהרון היה אישיות מיוחדת מאוד בעם ישראל. אומרים, למה דווקא הרוצחים בשגגה יוצאים מעיר מקלט במות אהרון הכהן? כי יש לכהנים אחריות באופן גלוי ונסתר למצב הרוחני בעם ישראל. אם אנשים הרגו בשוגג, יש אחריות לכהן. אם הכהן מספיק היה מתפעל עם ישראל, או מספיק גורם להעברת שיעורי תורה בכל הארץ, על זהירות בדרכים, כמה זה חשוב, אז אף אחד לא היה נוסע מסוכן, אף אחד לא היה מעז לא לשמור מרחק. אף אחד לא היה מעז לעקוב בפס לבן. אחריות היא לכהנים. כהנים המופקדים על נטילת התורה לעם ישראל. והכהן הגדול חוץ מהתורה גם תפילות, התפילות שלו פעלו. אז אם יש רצח בשגגה, יש לך הכהן אחריות. כשהכהן נפטר, מותן למשתחרר. היה אדם, קראתי, מדהים. לפני שהיה עולה לאוטו, היה אומר לשם איחוד, קודשא בריחו ושכינתה. אני הולך לנסוע באוטו. אוטו זה כלי מסוכן. התפלל שלא יצא תקלה מאדם. אנחנו נפילת הדרך, אבל לא היה יותר. אוטו זה. לכן, אם יש מצב שאנשים הורגים בשוגג, יש אחריות להיררכיה הרבנית שהכהן הוא היה הגדול. אני אסכם מה ראינו עד עכשיו. ראינו אהרון הכהן, היה לו גדולה מאוד של אהבה, גדולה של שלום, גדולה של... שרתי לספר סיפור גם על שלום. הבאתי פה סיפור כתוב אצלי. שמעתם הרבי ניסים קרליץ, זצ"ל? רב גדול בבני ברק, נפטר לפני כמה שנים, לא הרבה. אז אחד מהשכנים שלו נכנס אליו בבני ברק, ואמר לו שהפועלים שהם סידו בבית שלו, עשו סידו, שפכו את השאריות לתוך צינור הניקוז שופכין, ומחמת כן, הצינור שלו נסתם, ואז הוא צריך לקרוא לפועלים שיפתחו, וזה עלה לו 600 שקלים, הוא אומר לרב קרליץ, אתה צריך לשלם לי את ה-600 שקלים. בגלל שאצלך, הפועלים שעבדו אצלך בסיד, שפכו את השאריות של הסיד לצינור שלי, אתה צריך לשלם לי 600 שקלים. במקום מוציא הרב 600 שקלים, נותן לשכן. אחרי שהוא הביא לו, עמד לידו בן אדם, ואז הוא אומר למלווה שלו, רבי ניסים קרליץ, תדע לך שלא תצטרך לשלם לו אפילו שקל אחד. למה? א' סיד לא גורם לסתימה. כנראה זה הגיע מדבר אחר. ב' הצינור שיוצא מביתי בכלל לא מוביל הצינור של השכן. ג' לא סידו אצלי בכלל בבית. מה הוא מקשקש? שום דבר, לא כלום. אז הוא מתפלא. למה הבאת לו כסף? למה? אם זה לא סיפור, מה הבאת לו כסף? הוא אמר, כדאי לי לשלם 600 שקלים בשביל לחיות עם השכן ברוח טובה. זה לא מדרגות שלנו, חברים, אנחנו לא שמה בכלל, לא מדרגות, אבל תבינו בשביל שלום כמה כדאי לוותר. כמה כדאי לוותר, זה מדרגות גבוהות, הוא גם צדיק יסוד עולם, אבל תבינו כמה בשביל לרדוף שלום זה חשוב. כמה מחלוקת זה נורא והיום, נורא בכל המערכות, נורא. שלום, שלום, כל היהדות, שלום, 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 שלום. נחזור אלינו. אז ראינו את מלאו של אהרון, רוצה לסיים בדברים נפלאים של הרב בידרמן, נקרא במקור מספר, איפה זה? 16. בפרשה, ויעל אהרון הכהן, ויעמוד שם בחודש החמישי באחד לחודש. הנה, בכל התורה לא מצינו שיכתב ומתי הוא יום הפטירה. ורק באהרון הכהן נזכר, שהיה בראש חודש אב, וצריך לבאר תמה דמיל, תמה הסיבה. ומה נשתנה פטירתו של אהרון? משאר שבעה רועים שעמדו לישראל. למה דווקא הוא זכה שיום פטירתו? כתוב. ומבאר הרב הקדוש השפת אמת, זכותו יגן עלינו. על פי מה שהיית בגמרא, מפני מה נקבר משה אצל בית פאור מול בית פאור? כדי לחפר על מעשה פאור. והרי שמשה מחפר על המקום השפן. ועל דרך זה יש לבאר. שאהרון נפטר בראש חודש אב, להגן בזכותו על הזמן השפל. חודש אב הוא חודש לא קל בעם ישראל. הרבה צרות קרו בחודש הזה. עשי זה חורבן בית המקדש, אבל גם צרות אחרות. ובזכותו נזכה לבניין בית המקדש שנחרב מפני שנאת חינם. כידוע ממעשה דקמצה או בר קמצה. כי אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, ונכתב זאת בתורה ללמדנו להיות מתלמידיו של אהרון, ולהרבות באהבת חינם והזמן, מבקש את תפקידו. ראש חודש אב אהרון נפטר. ראש חודש אב, תשעה באב, נחרב בבית הקדש הראשון על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בבית שני שנאת חינם, ואהרון הוא הנגד של כל הדברים האלה. אמרנו, הוא נגד שפיכות דמים. הוא מחפר על עם ישראל, מחפר על כל העבירות, עבירות בתחום הזנות, עבירות בתחום עבודה זרה, כל, זה אהרון הכהן, זה הקדושה. חוץ מזה אהבת החינם שהייתה לו, איזה אהבה לכל עם ישראל, מחפר על בית שני. תכף, מה זה שנאת חינם? יש כמה הסברים מה זה מושג שנאת חינם. הסבר נפלא, לא זוכר איפה ראיתי. אם אני עכשיו נגיד, אנשים רבים על ירושה, אחים, זה שנאת חינם? לא. אנשים רבים על חניה, זה שנאת חינם? לא? גיסות רבות, אתה לא יודע מה, זה שנאת חינם? לא. שנאת חינם, אני שונא אותך בגלל הדעה. דעה. לא שנאת חינם. לא עשית לי כלום. לא עשית לי שום דבר, אבל הדעה שלך שונה משלי. צערנו הרב, המדרשים אומרים ששנאת חינם הכי גדולה באיזה עם? עם ישראל. דיברנו על זה פעם. כמה ריבוי מפלגות יש בארץ? אין דברים כאלה בעולם. אין דברים. דיברנו שצ'רצ'יל נפגש עם בן גוריון פעם, ראש ממשלת אנגליה, והוא רואה את בן גוריון כזה, חושב, מתלבט, כזה, מעורר. הוא לא מיסטר בן גוריון, מה אתה בלחץ? אני ראש ממשלה מיליוני אנגלים, אתה כולה 3 מיליון, 3 מיליון יהודים, זה, מה אתה לחוץ? אמר לו, אתה ראש ממשלה מיליוני אנגלים, כל מה שאתה אומר, משתחווים. אני פה 3 מיליון ישראלים, כל אחד, גם ראש הממשלה, שר הביטחון, שר המדע, שר... ישראלים דעתנים. האופי שלנו דעתני. אז זה הריבו מפלגות. למה? דעות. אין בעיה. ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה. מפלגות היום זה כלום, תחשבו, היה צריך להיות 600 אלף מפלגות, כן? 600 אלף ריבו, כן? אבל אין בעיה, דעה שונה, אבל תכבד, תואב. לא בגלל הדעה תשנא, שנאת חינם, על עצם הדעה שלך שהפוכה משאני שונא, וזה קשה. כבר חושב שהוא הצודק והשני מחריב את העולם ו... תלמד להעריך כל דעה. תילחם על האמת שלך, אבל תואב כל אחד. אם בגופי אנחנו מחולקים, בנשמה זה אחת. זה מה שמעו אותנו אהרון הכהן. לסיים דבר הנפלאים של הרב קוק זצ"ל 17, ואם נחרבנו, ולא רק אנחנו, ונחרב העולם עמנו, כשאין בית מקדש, כל האומות סובלות. על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות. והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. במהרה בימינו, אמן.